אנחנו דימנו על זה שרבי יהודה הלוי מעמיד את ספר הכוזרי סביב הסיפור של החבר שהיה לפני 400 שנה. ולצורך הבנת העניין התחלנו ללמוד את ההקדמה של הרמב״ם ליד החזקה. בתחילת ההקדמה של הרמב״ם, הרמב״ם אומר ש משה רבנו קיבל תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ומסרה, מה שאנחנו אומרים במשנה במסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. זה בעצם המבנה הכללי של מה שהרמב״ם עושה פה. והמשמעות היא שכל זה מדבר על תורה שבעל פה. תורה שבכתב, הרמב״ם אומר, משה רבנו כתב 13 ספרים וחילק אותם בין כל השבטים. כל שבט קיבל ספר, וספר אחד היה מונח בעזרה בארון הברית. תורה שבעל פה משה רבנו לימד ובמיוחד ליהושע בן נון, שהתלמידו המובהק. אחר כך ראינו שלשלת הדורות שקיבלו תורה דור אחרי דור, דור אחרי דור, איך התורה עוברת. כשהרמב״ם מונה את ראש הדור, הוא ובדינו, עד שהוא מגיע לרבי רבנו הקדוש. ורבנו הקדוש חידש חידוש גדול מאוד. רבנו הקדוש חידש חידוש גדול מאוד שכתב את התורה. אף על פי שזה לא חידוש מוחלט, כפי שהרמב״ם בפשטות, אנחנו אומרים אסור לכתוב דברי תורה שבעל פה. הרמב״ם אומר שכל תלמיד היה כותב לעצמו מחברות, חידושי תורה שהוא שומע מרבו או שהוא לומד בעצמו. כל אחד כותב לעצמו, כן רשאי לכתוב, על פי שאנחנו אומרים שלא רשאי לכתוב תורה שבעל פה, לעצמו אדם רשאי. מה שאמרו שתורה שבעל פה אי אתה רשאי לכותבה, אי אתה רשאי לכותבה לכל עם ישראל. כי על פי הדברים האלה קראתי ברית איתך ועם ישראל. אז עם כללות עם ישראל. אבל כל אחד לעצמו באופן אישי רשאי לכתוב. רבי חידש שעת לעשות להשם הפרו תורתך. וכיוון שראה רבי שהצרות של עם ישראל עם חורבן בית שני ושלטון הרומאים הרבי הוא אפשר להגיד כבר בסיום התקופה של 10 הרוגי מלכות, ראה שבצורה כזו עם רדיפות כאלה והפיזור שעם ישראל מתפזר לא יוכלו להחזיק את התורה. זה תורה שבעל פה, ללמוד את כל התורה שבעל פה, בעל פה, צריך בשביל זה יישוב הדעת, צלילות, כפי שהמהר"ל מסביר, תורה נקנית בישיבה. מה פירוש תורה נקנית בישיבה? לכאורה, אדרבה, תורה נקנית בעמידה, לא בישיבה. כתוב הגמרא אומרת, מי שמת רבן גמליאל, בטל כבוד התורה. שעד רבן גמליאל, היו לומדים תורה בעמידה. מה פירוש לשבת? איך יהודי יכול לשבת כשהוא מדבר דברי תורה? גמרא אומרת מסכת ברכות, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. אומרת הגמרא, כיום אשר עמדת לפני השם אלוהיך. כלומר, תודיע לבניך ולבני בניך, תלמד את התלמידים כיום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. מה הטעם באימה, ביראה, ברטט ובזיע? במתן תורה, עם ישראל מה היה במצב של אימה ויראה נוראה, עד כדי כך שפרחה מהם נשמתם. כך צריך להיות הלימוד בכל הדורות, כך צריך ללמוד תורה. תורה זה לא איזה ספר, שמישהו כותב ספר ואתה קורא, קורא אותו כמו עיתון, אהבתי. או כמו איזה יצירה אנושית. תורה היא אלוקית. גם תורה שבעל פה היא אלוקית. אתה נפגש עם דבר השם. אתה נפגש עם הקדוש ברוך הוא. אני זוכר אם דיברנו בשיעור שעבר, הזכרנו, אני זוכר באחד השיעורים את הלל ששוכב על הארובה יום שלג. דיברנו איתכם על זה? לא. הלל שוכב על הארובה ביום שלג. מה כתוב שם? היה חי בעניות נוראה. אברך. ולא בישיבות שמקבלים $1,000. וגם לא בישיבה שמקבלים איזה 1,000 שקל, מסכנים. לא מקבל כלום. רק שלא מקבל כלום. צריך לשלם. אי אפשר להיכנס לבית המדרש בלי לשלם כסף. יש שומר. אז הוא היה עובד. מה היה עובד? הולך, אוסף עצים ביער, ומוכר עצים להסקה לאנשים. היה מסתכר טראפיק. מה זה טראפיק? אולי, אני לא יודע, שוקרוץ, 20 שקלים, לא יודע מה. חצי היה לוקח לביתו, פרנסת ביתו, משפחתו, וחצי היה נותן לשומר בית המדרש כדי להיכנס ללמוד. ביום שישי אחד הלך, אומרת הגמרא, ולא היה לו. הלך ונטלה, טיפס ונטלה, ככה יש כמה לשונות בגמרא, במסכת יומא, איך הוא מתאמץ לעלות למעלה. למעלה הוא ידע שיש חלון ארובה, ששם הוא יוכל לשמוע דברי אלוהים חיים מפי שמעיה ואבטליון. כשהוא עולה לשמוע שיעור של שמעיה ואבטליון, הוא עולה לשמוע דברי אלוקים חיים. הוא שומע אותם. את מי הוא שומע? את האיש, שמעיה, את הבן אדם, אבטליון. אותם הוא שומע? לא. הוא שומע דרכם את הקדוש ברוך הוא. אז לכן, תורה, צריכים ללמוד תורה באימה, ביראה. יש אחריות של הלימוד, אחריות של התורה. אז למה תורה נקנית בישיבה? כתוב במשנה, ממחה דברים שהתורה נקנית בהם בישיבה. למה בישיבה? אומר המהר"ל, חז"ל אומרים, מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו. אנחנו בפרשיות השבוע, אברהם אבינו, מאברהם אבינו יש ישיבה. אברהם אבינו, הרמב״ם אומר, הושיב ישיבה. אחר כך מינה את יצחק להיות ראש הישיבה, ויצחק מינה את יעקב להיות ראש הישיבה. אבל תורה לומדים בעמידה, לא בישיבה. אומר המהר"ל, ישיבה מלשון יישוב הדעת. זה הכוונה ישיבה. לא המצב הפיזי של הגוף, אלא כמו שבמצב ישיבה האדם הוא רגוע, מישהו בא, הוא סוער, זה אומר לו, דבר ראשון, שב, שב, תרגע קצת, שב. כשאדם יושב באופן פיזי, הוא נרגע. אז מצד אחד בתורה, תורה בעצם צריכים ללמוד במידה. אלא מה? נחלשו הדורות, אין לנו כוח. אבל אם אדם אין לו יישוב הדעת, הוא לא יכול ללמוד תורה. זה תנאי הכרחי, יסודי, לתורה, יישוב הדעת. האמת שהרמב״ם אומר, בהלכות יסודי התורה, הרמב״ם אומר שהלימוד עצמו הוא מביא לידי יישוב הדעת. על ידי לימוד התורה, אדם מגיע, אבא אומר, שצריך להקדים ענייני הלכה לענייני הפרדס. למה? לפי שהן מיישבין דעתו של אדם תחילה. אדם בעולם הזה הוא מטורף. מטורף בראשו של דבר, זה עולם של בלגנים. ריצות, אתם יוצאים פה, ארוך השם, רגועים. יוצאים לאזור גוש דן, מצפצפים, צופרים, עוקפים, נכנסים, שתוק, מה אתה זה? בלגן. הכל סוער, הכל מלא, אקשן. אנשים חיים. נכון. חיי גוף, חיי חומר. הרוח צריכה יישוב הדעת. היא לא יכולה, אדם לא יכול ללמוד כשהוא סוער, כשהוא במתח, כשהוא לא יודע מה נעשה איתו. הראשון צריך לקנות יישוב הדעת. אני נמצא בישיבה, אני עכשיו, לא נדבר בגדולות, השנה אני בישיבה. עזרת השם, אמא שחלה, עמלתיים שנה. שנה הזאת אני בישיבה. לא מעניין אותי עכשיו. ההוא זה, זה גמר טירונות, ההוא נסע פה, זה היה שם, זה, יש לי פה אירוע, יש לי זה, יש לי פה. תורה נקנית בישיבה. יישוב הדעת. רבי ראה שהמצב של עם ישראל הוא כזה שאין יישוב הדעת. הצרות מתחדשות, הגזרות מתחדשות מיום ליום. הרומאים רדפו את עם ישראל. זה לא רק שהיה חורבן הארץ, חורבן המלכות, חורבן בית המקדש, אלא חורבן החיים. חורבן החיים של עם ישראל. החליט שהוא חייב לכתוב את התורה. כתב את התורה שבעל פה, כתב את המשניות, תמצית, תמצית של התורה שבעל פה. אחר כך, הרמב״ם ממשיך, וכמו שאמרנו, מונה 40 דורות, ממשה רבנו עד רב אשי ורבינה. ואז הרמב״ם חוזר חזרה. כל כך הוא רואה חשיבות בעניין הזה. הרמב״ם שהוא קצרן עצום, שהוא דייקן עצום, חוזר שוב ומתאר את סדר הדורות, מונה את סדר הדורות, מרב אשי עד משה רבנו. עכשיו מנית את כל הדורות, ממשה רבנו עד רב אשי רבינה, דור אחרי דור, דור אחרי דור. מה הרמב"ם אומר שוב? נמצא מרב אשי עד משה רבנו 40 איש, ואלו הם. מונה שוב בקיצור. רב אשי מרבה, רבה מרבה, רבה מרבונה, וכו'. יהושע ממשה רבנו, משה רבנו מהשם אלוהי ישראל. נמצאו, כולם מקבלים מפי השם אלוהי ישראל. אז אומר הרמב״ם, רבינה ורב אשי הם סוף חכמי התלמוד. רב אשי הוא שחיבר התלמוד הבבלי בארץ שינה אחר שחיבר רבי יוחנן תלמוד הירושלמי בכמו 100 שנה. טוב, קצת משונה בעיניי שכל ההבדל בין בבלי וירושלמי 100 שנה, ואני לא זוכר שככה זה כתוב. אני לא הכי מסתדר טוב עם הרמב״ם פרנקל. יש הבדלים בנוסח, שינויים בנוסח. אמנם הוא נראה לכאורה שהוא דויק על פי כתבי יד, אבל מה? פה בסדר הדורות כל אחד הוא מונה, נמצא מרב אשי עד משה רבנו עליו השלום 40 דורות אלוהים, רב אשי מרבה ורבה מרבה ורבה מרבונה. פה זה לא כתוב כאן, רב אשי מרבה, מרבה מרבונה, רבי יוחנן ורבו שמואל, רבנו הקדוש, רבן שמעון. פה יותר מפרט, וגם בסוף כתוב רבן ממשה רבנו, מיהושע ממשה רבנו רבם של כל הנביאים מאמא שם אלוהי ישראל. כתוב משה רבנו מפי הגבורה, נמצא שכולם מהשם אלוהי ישראל. טוב, כן, כתוב גם פה בכמו 100 שנה. לראות את זה, זה מעניין. לא, אתם לא זוכרים, אתם עוד קרובים לבגרות, נו. אז גם היה הבדל בין חתימת תלמוד ירושלמי לתלמוד בבלי. באיזה שנה? 100 שנה? כן? טוב. זה כתוב באמת שרבי יוחנן, רבי יוחנן חי כנראה כמה מאות שנים. הרב צבי יהודה אומר שיכול להיות שהוא חי 400 שנה. רבי יוחנן. אז כי רבי יוחנן הוא תלמיד של רבי. ורב אשי ורבינה זה הרבה דורות. יש רשימה של דורות. אם נראה פה את רשימת הדורות, נגיד פה, רב אשי מרבה, רבה מרבה, רבה מרבונה, רבונה מרבי יוחנן.
אולי כולם היו
אותו דור. לא, לא. רבי יוחנן, רבי יוחנן ורבו שמואל מרבנו הקדוש. מה המרחק בין חתימת המשנה לבין חתימת התלמוד? כמה? 400 שנה. 200 לירושלמי זה 300 דבר. טוב. אז אומר הרמב״ם, ואחר בית דינו של רב אשי, שחיבר התלמוד בימי בנו וגמרו, נתפזרו ישראל בכל הארצות פיזור יתר. כבר אמרנו שרב אשי ורבינה כתבו משום שהתרבו הגזרות וכבר לא זכו את ההסברים של המשניות. אחרי חתימת התלמוד נתפזרו ישראל בכל הארצות פיזור יתר והגיעו לקצוות ולאים רחוקים, ורבה קטטה, רבת קטטה בעולם, ונשתבשו הדרכים בגייסות, ונתמעט תלמוד תורה, ולא נתכנסו ישראל ללמוד בישיבותיהם אלפים ורבבות כמו שהוא מקודם. הרמב"ם אומר, בפשטות משמע, שהיו ישיבות של אלפי תלמידים, או רבבות תלמידים. ועכשיו, אחרי חתימת התלמוד, כבר אין ישיבות גדולות, ישיבות ענקיות. היום באמת יש שתי ישיבות של אלפי תלמידים. פונוביץ' ומיר. אני חושב שמיר יותר גדולה, אומרים שיש בה איזה 4,000 תלמידים. בזמנו, סיפרו כך במרכז הרב, ש... התחילו לבנות את בית מדרש, את הבניין, איפה שהישיבת מרכז הרב נמצאת היום. אז ישבו ועדת הבניין אצל הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שאלו אותו לכמה תלמידים לבנות את הבניין. אז הוא אמר, ל1,000. אז כל האנשים שישבו שם נפלו מהכיסאות, אילו. מרוב צחוק, ממש, לא. בעל דמיונות, 1,000 תלמידים, בקושי יש 180 תלמידים בישיבה, במרכז הרב, רוצה, בונה בזמן, מה הוא מדבר, מאיפה, מה? קיצור, היו ויכוחים, חשבו 300, טוב, התפשרו, בנו בית מדרש ל-500 תלמידים. אחר כך באמת היה צפוף, מדרש היה צפות. פה רואים שהיו ישיבות של אלפי תלמידים, גם פה בבית אל. אנו, למה זה בנוי כזה, עוד חתיכה ועוד חתיכה ועוד כזה ועוד כנף? משום שבהתחלה בנו משהו קטנצ'י. אחר כך התחילו להוסיף, התחילו להוסיף. הישיבה גדלה, ברוך השם. אבל צריכות לגדול הישיבות ולהיות ישיבות של אלפי תלמידים. אז הרמב״ם אומר, כבר לא היו ישיבות של אלפי תלמידים ורבבות. אלא מתקבצים יחידים השרידים אשר השם קורא בכל עיר ועיר, בכל מדינה ומדינה, ועוסקים בתורה ומבינים בחיבורי החכמים כולם, ויודעים מהם דרך המשפט האחו, וכל בית דין שעמד אחר התלמוד. עכשיו הרמב״ם מחלק בין כל תקנות הגאונים, גזרות הגאונים, לבין מה שנזכר בתלמוד. זה חילוק. והבחנה יסודית מאוד, מוכרחת מאוד. כל בית דין שעמד אחר התלמוד בכל מדינה ומדינה וגזר או התקין או הניג לבני מדינתו או לבני מדינות, לא פשטו מעשיו בכל ישראל מפני ריחוק מושבותיהם ושיבוש הדרכים, והיות בית דין של אותה מדינה יחידים ובית דין הגדול של 70 בטל מכמה שנים קודם חיבור התלמוד. אין בית דין של 70, אין סנהדרין הגדולה לעם ישראל. אז יש בתי דינים. הרמב״ם אומר, התלמוד עצמו מחייב את כל עם ישראל. הרמב״ם אמר לפני כן, שהתלמוד עצמו נכתב על דעת כל או רוב חכמי ישראל. אבל כל בתי דינים שעמדו אחר כך, הם כבר בתי דינים פרטיים. יכול בית דין לתקן תקנות באותה עיר, או באותה ארץ שהוא ממונה עליה, אבל התקנות שלו לא מחייבות את כל עם ישראל. למשל, יש דברים כלליים מאוד. חרם דרבנו גרשום על איסור נשיאת שתי נשים. אז אצל האשכנזים זה חמור מאוד, תקבל כדבר חמור מאוד. אבל בקהילות אחרות לא קיבלו את זה. בתימן, בצפון אפריקה, היו נוסעים כמה נשים. וגם דברים אחרים, ומזה חלק מהעניין שנהיו באמת הרבה הרבה מחלוקות. אנחנו רואים מחלוקות בפסיקה. בין הבית יוסף לבין הרמה, לבין פוסקים אחרים. לפיכך אין כופין את שם מדינה זו לנהוג כמנהג מדינה אחרת, ואין אומרים לבית דין זה לגזור גזרה שגזרה בית דין אחר במדינתו וכו'. אבל, אומר הרמב״ם, כל הדברים שבתלמוד הבבלי חייבים כל בית ישראל ללכת בהם, וכופין כל עיר ועיר וכל מדינה ומדינה לנהוג בכל המנהגות שנהגו חכמים שבתלמוד, ולגזור גזרותם ללכת בתקנותם. הועיל בכל אותם הדברים שבתלמוד, כל מה שיש בתלמוד הסכימו עליהם כל ישראל, ואותן החכמים שהתקינו או שגזרו או שהנהיגו או שדנו דין ולמדו שם משפט כחו, הם כל חכמי ישראל או רובן, והם שמעו הקבלה בעיקרי התורה כולה איש מפי איש עד משה. כל החכמים שעמדו אחר חיבור התלמוד ובנו בו ויצא להם שם בחורמתם, הם הנקראים גאונים. אבל הדברים שלהם כבר לא מחייבים את כל ישראל. וכל אלו הגאונים שעמדו בארץ ישראל וארץ שינר וספרד וצרפת למדו דרך התלמוד והוציאו לאור תעלומותיו. התלמוד זה כמו ים שאתה לא יודע מה יש בפנים עד שאתה לא צולל פנימה, ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ואז מגלה אוצרות. אז כבר הגאונים דור, שניים, שלושה, ארבעה, אחרי חתימת התלמוד, מפענחים תעלומות שבתלמוד. הרמב"ם אומר, ובערו ענייניו, לפי שדרך עמוקה דרכו עד למאות. הרמב"ם נגד בקיאות שטחית. הרמב"ם אומר, תלמוד בבלי ביסודו הוא בנוי על עמקות. יש בו תמציתיות לשונית שמסתירה בתוכה תעלומות דרכו דרך עמוקה עד למאוד. כך הוא בנוי בצורה של עמקות. תדעו שזה שמשקיעים בכם כל כך הרבה עכשיו בישיבה בלימוד ועמקות. לפעמים בחור שואל את עצמו, איי, כמה פה, להגיד ככה או להגיד ככה, להגיד ככה או להגיד ככה. תפסיק, תזרום, וגמרנו, מה אתה מתחיל לדון לפה, 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 מתווכח. והרב חביב עושה חקירות כאלה, והרב עידו. ולפעמים בחילה, כאילו בחור אומר, הם משגעים את השכל. מה באמת רוצים מאיתנו? זה הדרך לקנות את דרכו של התלמוד. אם לא נתרגל ללמוד לימוד עמוק, והעמקה, לא הגענו בעצם ללימוד התלמוד. נכון שלימוד הבקיאות, ההיקפיות, היא מאוד מאוד עוזרת ללימוד העמוק. אבל אם אין לימוד עמוק, אם נשארים רק ברובד הזה של לימוד בקיאות, אז בעצם מפספסים את עניינו של התלמוד. כפי שהרמב״ם הספרדי, היום כאילו אומרים זה מחלוקת בין אשכנזים וספרדים, האשכנזים לומדים עמוק, הספרדים, ישיבות הספרדיות, לומדים יותר. הדברים היו הפוכים בתכלית. הרמב״ם אומר, הרמב״ם הספרדי, הספרדי, צפון אפריקאי, הרמב״ם אומר, דרכו דרך עמוקה עד לי מאוד. הרמב״ן היה מספרד, גדול, רב אברום היה אומר עליו שהוא הראשון העמוק ביותר מכל הראשונים, גדול העמקני. כל גדולי הלומדים העמוקים היו מספרד, גם באשכנז, בעלי התוספות. בכל אופן, זה דרך הלימוד. טוב, לענייננו, זה מה שרציתי פה לראות קצת את הנקודה הזו, ולהבין למה רבי יהודה הלוי חשוב לו. כבר אמרנו שרבי יהודה הלוי רוצה לומר, שלא תחשבו שאני פילוסוף, יושב וחושב על איזו שיטה פילוסופית של הסברת אמונה. לימוד אמונה בעם ישראל זה לא פילוסופיה. לימוד אמונה זו מסורת של תורה. יש מסורת של תורה על לימוד אמונה. רבי יהודה הלוי אומר, שאלו אותי שאלות ביסודות אמונה. מה עשיתי? נזכרתי מה ששמעתי. הפירוש שמעתי, מה שקיבלתי מרבותיי. מה שלימדו אותי רבותיי. מה לימדו אותו רבותיו? מה שהם למדו. ומה שהם קיבלו מרבותיהם. טענות שטען החבר לפני 400 שנה בוויכוח עם מלך הכוזרי. 400 שנה לפני רבי יהודה הלוי, אמרנו, זו תקופה סמוכה לחתימת התלמוד. אמר, פרטי ההלכות, אז רבי, גם רבי במשניות, לא כינס את האגדתו, כינס פרטי הלכות. אחר כך הגמרה, עיקרה, ברורים, ברורי ההלכות. הפרטים הרבים שעלולים להישכח. הכללים יותר נזכרים. יסודות האמונה, יש להם יותר מציאות של זכירה, גם בגלל כל המצוות שבתורה. כל יהודי כל יום מצווה לזכור את יציאת מצרים. מן תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. כל בית יהודי יש בו ליל סדר, לילה שלם יושבים ומדברים יציאת מצרים, הניסים והנפלאות של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. אף על פי כן, רבי יהודה הלוי נמצא כבר בדור אחר מאשר חתימת התלמוד. רבי יהודה הלוי נמצא בתקופה של פיזור מוחלט של עם ישראל. ממש פיזור על פני כל הארצות. כל ארצות אירופה, כל ארצות אחרות גם כבר מתחילים להתפזר. הנצרות והאסלאם מכות בעם היהודי, מכות נמרצות, גם באופן פיזי וגם באופן רוחני. הלבבות כבר מיואשים. אם לפני כן עוד היו ציפיות של גאולה, מחשבות של גאולה, כעת כבר רואים שזה מאיתנו והלאה, חודר ייאוש בלבבות, אז רבי יהודה הלוי מגיע למסקנה שחייבים לכתוב ספר של אמונה. ספר שישמר את אמונת ישראל ותורה כמו שהיא בעצמותה. לא כמו מורה נבוכים, שהרמב״ם בתקופה סמוכה כותב מורה נבוכים בתור תשובות לשאלות של אנשים שהסתבכו כבר. רבי יהודה הלוי מעמיד את המציאות בציור הזה של מלך הכוזרי, שבא אל החבר ושואל את החבר, אומר לו, מהי האמונה שלכם? אילו בא גוי, מסתכל פנימה לתוך עם ישראל, תראה לי את האמונה שלכם. והחבר, רבי יהודה הלוי, מגלה, מראה, מסביר, מעמיד את יסודות אמונת ישראל כמו שהם, לא מתוך ויכוח עם מישהו אחר, אלא אמונה כמו שהיא מצד עצמה.